דברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום. א' בטבת, שנת 2899, למותו של טוקולטי נינורטה השני, מלך אשור. שם הפרק, ישמחה אלוהים כאפריים, כמנשה, על מנשה מלך יהודה. אני אילנה בקסיס. הפרק בחסות עיצוב ברזל של האומן חגי בן אשר, פרטים בסוף התוכנית. ונתחיל בהודעה משמחת. לפני שנה, באלף בטבת, עלה הפרק הראשון של הפודקאסט. שנה חלפה לה במהירות סי, וכמו שאמרו חזל, הזמן טס כשנהנים.
היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי גם לך.
היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי.
כמתנה לכבוד יום ההולדת של הפודקאסט, יעלה במהלך היום פרקון מחוץ למניין. הפרקון הוא הלחמה של שתי פינות קטנות ששודרו בתוכניתו של רן לוי, עושים היסטוריה, בנושא אסטרונומיה במקרא ומתמטיקה בבבל הקדומה. מנשה מלך יהודה הוא אחד המלכים החוטאים ביותר במקרא. ספר מלכים הוא ברור וחד משמעי. חטאיו, עליהם נרחיב עוד מעט, גרמו לחזל לקבוע נחרצות, ציטוט, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, פשוטי עם, ולמרות המקור היווני המשותף, לא להתבלבל עם אידיוט, אין להם חלק בעולם הבא. מלכים, ירובעם, בגלל עגלי הזהב, אחאב, בגלל פולחן הבעל והאשרה, וגם אחאב יזכה לפרק משל עצמו, ומנשה. רבי יהודה אומר, מנשה, יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, בדברי הימים, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. סיפור חזרת מנשה בתשובה הוא מרתק, ונדון בו בהמשך כמובן. אמרו לו, הנה טענת הנגד, למלכותו השיבו, ולא לחיי העולם הבא השיבו. ארבעה הדיוטות, בלעם, שבא לקלל ויצא מברך, אבל העיקר הכוונה, ודואג, דואג האדומי, שטבח בכהני נוב, ואחיתופל, שנתן את העצה שכמעט חיסלה את דוד, בחוסר צדק קוסמי, עצת אחיתופל היא העצה הטובה שניתנה לאבשלום, אבל כיוון שזה היה נגד דוד, אז שמו נזכר לדרון עולם כיועץ רע. וגחזי, נערו של אלישה, שניסה לעקוץ את נעמן שר צבא ארם וחטף צרעת. סוף ציטוט. המידע על מנשה מופיע בספר מלכים ובקטע מקביל בדברי הימים. המידע הראשון על מנשה הוא תבניתי, הוא מאפיין את מלכי יהודה באשר הם, ציטוט, בין 12 שנה מנשה במולכו ו-55 שנה מלך בירושלים ושם אמו חפציבה. סוף ציטוט. פה תמון לדעתי ההסבר להתנהגותו המתוארת בהמשך. מנשה ירש את אביו חזקיהו בשנת 698 לפני הספירה. הוא היה בן 12. להזכירכם, מסע סנחריב התרחש ב-701 לפני הספירה. מנשה, שהיה אז ילד בן 9, ראה את העוצמה האדירה של מכונת המלחמה האשורית. ואני מזכיר את פרק 7 כציפור בכלוב על מסע סנחריב. בגיל 12, תחת הרושם האדיר של החוויה המעצבת הזו, הוא הפך למלך. תזכורת קצרה למה שקרה בארץ יהודה בעקבות מסע סנחריב בלשונו של ישעיהו הנביא. ציטוט, ארצכם שממה, ערכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בת ציון, ירושלים הכוונה, כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. סוף ציטוט. ילד בן 9, שרואה לנגד עיניו את התוצאות האיומות שהמית אביו על הממלכה, דעתו על אשור ועוצמתה כבר התגבשו. הוא לא יעשה את השטויות של אביו. הוא יהיה ילד טוב. ומבחינת האשורים, הוא היה ילד טוב. מלבד זאת, אם הם כאלה חזקים, אולי יש באלים שלהם משהו, נעבוד גם אותם ליתר ביטחון. עדויות להיות מנשה וסל נאמן לאשור, יש בכתובות של אסרחדון ואשור בניפל בנו מלכי אשור. אסרחדון כתב, ציטוט, גייסתי את מלכי ארץ חת ועבר הנהר, בעל מלך צור, מנשה מלך יהודה, כוס גבר מלך אדום, דילגתי קצת, יחד, 22 מלכי ארץ חת, חוף הים ולב הים, ציוויתי את כל אלה לסחוב אל ננבי, דילגתי שוב, עצים גדולים, קורות ארוכות וקרשים דקים של עץ ארז ועץ אורן, גידולי הר סיריון והר הלבנון. סוף ציטוט. אשור בניפל הזכיר את 22 מלכי החוף, ואל נכון מנשה הוא אחד מהם, כמי שסייעו לו לדכא את המרד במצרים. ציטוט. במהלך מסעי, אל מצרים הכוונה, 22 מלכי חוף הים, האיים אשר בים והיבשה, דילגתי, את המלכים האלה יחד עם כוחותיהם, בספינותיהם, בים וביבשה, עם צבאותיי, הוצאתי לדרך. סוף ציטוט. בעל מלכים מנה רשימת חטאים ארוכה ביותר, אפילו במונחים מקראיים. ציטוט, ויעש הרע בעיני אדוני, כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ויקה מזבחות לבעל ויעש אשרה, כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. ובנה מזבחות בבית אדוני, דילגתי קצת, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני, והעביר את בנו באש, ועונן וניחש ועשה אוב וידעונים, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכעיס. וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית, בית המקדש הכוונה, דילגתי הרבה. ויתעה מנשה לעשות את הרע מן הגויים, דילוג אחרון, עשה מנשה מלך יהודה התועבות האלה, הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו, ויחתי גם את יהודה בגילוליו. צעד ראשון, הוא ביטל את מעשה אביו. חזקיהו כזכור, ציטוט, הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את האשרה וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. סוף ציטוט. נראה כי לא מעט מאנשי יהודה הזדעזעו ממעשה חזקיהו. הסרת הבמות, שהיו מקומות פולחן לגיטימיים לאלוהי ישראל מקדמת דנה, נהרסו במחי החלטה בירוקרטית. סביר שאותם אנשים קישו בין הרס מקדשי אדוני להרס שפקד את הארץ, כנרמז בדברי רב שקה מול חומות ירושלים, בבחינת מידה כנגד מידה. מנשה, שדעתו על מעשה אביו די ברורה, שיקם את מקומות המקדש הללו, בתקווה לקבל שוב את חסות האל ורחמיו. בנוסף לבמות, מנשה עבד גם את הבעל והאשרה, גם במקרה זה מדובר בהשבת עטרה ליושנה. לא ארחיב, רק אציין כי פולחן הבעל והאשרה היה פולחן לגיטימי בתולדות ישראל בימי בית ראשון. לכל המרימים גבה אומר שא' יוקדש פרק לנושא, ב' בלשונית מאמרים באתר יש מאמר שלי העוסק בדיוק בנקודה זו, ג' חפשו בוויקיפדיה על קונטילת עג'רוד וחירבת אלקום, אתם תופתעו. עד פה לא חטאים יוצא דופן. קטן עלינו, לא חטאים מי יודע כמה שלא ראינו כבר במקרא. והנה החידוש, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם, דילגתי, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. פולחן צבא השמיים, הרעיון שגרמי השמיים הם אלים שיש לעבוד אותם, היה חידוש מסעיר ומהמם. בטח ובטח אם לחידוש הזה התלוותה העוצמה האדירה של אשור. חשוב להדגיש, האשורים לא כפו את פולחנם על איש. מנשה ואנשי יהודה אימצו את הפולחן הזה מרצונם החופשי, ובהתלהבות. אשור הייתה מעצמה צבאית אדירה. יהודה הייתה כפופה לה. קשרים צבאיים מוליכים כידוע להשפעה תרבותית. מי שחשב על יחסי ישראל לארצות הברית, חשב נכון. בעוד הבעל והעשרה הם מוכרים וידועים, הרי מבחינת בעל מלכים, פולחן צבא השמיים, הוא אויב ערמומי, נחוש ובעיקר מוצלח. בעם ישראל לא סגדו לצבא השמיים עד ימי מנשה. קביעה זו מתבססת על עדות שבשתיקה. עד ימי מנשה אין ולו מילת גינוי או התייחסות אחת לצבא השמיים, למעט פסוק בעייתי בספר עמוס, החשוד כפסוק מאוחר. החל מימי מנשה ועד חורבן הבית הראשון, יש כמה וכמה עדויות. והנה אחת מספר ירמיה, ציטוט, בעת ההיא נאום אדוני יוציאו את עצמות מלכי יהודה, ואת עצמות שריו, ואת עצמות הכהנים, ואת עצמות הנביאים, ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם, ושתחום לשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם. סוף ציטוט. אמנם, יש יישובים כמו בית שמש, בית ירח או יריחו, ששמה מעיד שבהם שכן מקדש לאחד מגרמי השמיים, אולם, אלו הם יישובים כנעניים שאת שמם קיבלו הישראלים בירושה. במרחב היה פולחן של גרמי השמיים. כך מוכר שמש, אל הצדק במסופוטמיה, אפולו ביוון, אינטי אצל האינקה וכו'. גם הירח נעבד, למשל סין הוא אל הירח במסופוטמיה, וכן הכוכבים, כגון נוגה שהיא אישטר, שהיא אפרודיטה, שהיא ונוס, אלות אהבה ופריון, מאדים שהוא נרגל, שהוא ארס, שהוא מרס, אלה מלחמה ועוד. אזכיר רק כי ימות השבוע בשפות אירופה קוראים על שם כוכבים. Sunday ו-Monday, הידועים לכל, כיום השמש ויום הירח, מרדי בצרפתית קרוי על שמו של מרס, Saturday באנגלית קרוי על שמו של סטורן, שבתאי ועוד. הסיבה לפולחן השמיים ברורה. הכוכבים, בעיקר השמש והירח, הם רחוקים, אדירים, קובעים מועדים וזמנים, עוזרים בניווט ועוד. כוחו של פולחן השמיים הוא כה רב, עד שגם לאחר שטבעם של כוכבים וכוכבי הלכת ידוע ומוכר, מפעלי היתוך ממן והפיכתו להליום מחד גיסה וגושי סלע לוחסן גז המקיפים את המפעלים הללו מאידך גיסה, אנשים רבים מספור עדיין מאמינים שלכוכבים יש השפעה כלשהי על גורלם ועתידם. כמה פעמים, בעיקר בדייטים כושלים, כשנגמרו שאר נושאי השיחה, נתקלתם בשאלה חסרת הטעם, איזה מזל את או אתה? החטאים הבאים קשורים בחלקם לתחום חיזוי העתיד. והעביר את בנו באש, ועונן וניחש ועשה אוב וידעונים. העברת הבן באש משמעה קורבן אדם. היו כאלה שניסו לטעון שמעבירים את הילד דרך חישוק בוער, ואמרו חכמים ממני שזו לא כתבה למשטרה הפלסטינית אם מישהו לא קופץ דרך חישוק בוער, אבל יש לנו כל כך הרבה עדויות על תופעת הקרבת הילדים גם במקרא. וגם התופת מקרטגו, בית קברות, בו התגלו אלפי קדים, ובהם אפר ועצמות של תינוקות וילדים קטנים, כך שברור כי מדובר בהקרבת ילדים. והנה הניסיונות לנחש את העתיד באמצעים מכניים, ולא בעזרת דרישה באדוני. חיזוי העתיד באמצעים מכניים מתבסס על חפץ ופעולה. למשל, קריאה בקפה, קריאה בכף היד, קריאה בקלפים, קריאה בכדור בדולח, או קריאה בצהוב של האוזן. כולם יעילים באותה מידה. לעונן בעין משמעו חיזוי העתיד באמצעות העננים או גלגל העין. לא ברור. לנחש, חיזוי העתיד באמצעות ניחוש כלשהו, אולי באמצעות מהלך הנחש. מי יודע? או וידעונים, ניסיון לתקשר עם המתים שיזרקו איזה עצם בנוגע למה לסמן בתופס הטוטו. הדרישה על המתים נאסרה באיסור חמור בחוק המקראי כידוע. וזכור לכולם הסיפור על שאול שהלך אל בעלת האוב. אל רשימה מפוארת זו של חטאים, יש להוסיף עוד אחד הנזכר בתיאור מעשה נינו, יושיהו, שנהוג לקשרו אל מנשה. ציטוט, ויתוץ, יושיהו הכוונה, את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר אנשים אורגות שם בתים לאשרה. סוף ציטוט. הפסוק הזה סתום למדי, ואת עיקר תשומת הלב משכה התיבה הקדשים. קדשה היא מילה נרדפת לזונה, כמו בסיפור יהודה ותמר. תופעה בשורש זהה משמש בשתי משמעויות מנוגדות, מוכר בעברית, לברו ולברה, לשרש ולהשריש, קדושה וקדשה. אזכיר את בנו של משה רבנו, הקרוי גרשום, המשמר את המשמעות המקרבת של השורש גרש, או את אמו של יהושפט מלך יהודה, שנקראה עזובה, וברור שהכוונה היא הפוכה. על סמך הופעת הקדשים פה, ובהתבסס על תופעת הזנות הפולחנית, כלומר נשים המקיימות יחסי מין תמורת השלום במקדש כחלק מטקסי הפריון, היו שהסיקו כי מדובר בזונות ממין זכר ששרתו במקדש. הבעיה היא שתופעת הזנות הפולחנית מעולם לא התקיימה, אלא במוחם החרמן ונוטף הזימה של מלומדי אירופה בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. נכון, יש קדשה שהיא זונה. באקדית יש מעמד כהנות הנקרא קדישתו, והיו שקישרו בין הקדישתו לקדשה המקראית. כלומר, זונות פולחניות. את כל המרקחת הזו הוסיפו לסיפור הדי מפוקפק בלשון המעטה אצל הרודוטוס שכתב בספרו כי נשות בבל לפני נישואיהן היו יושבות במקדש אפרודיטה וצריכות לשכב עם הראשון שהיה משליך לקראתן מטבע. חלק היו יוצאות מהמקדש מהר מאוד וחלק חיכו אפילו 3 או 4 שנים. הנה, כבר לא הגיוני. שארבע שנים לא יימצא הגבר שיתרום את גופו למקדש במרכאות. אבל כיום, עם התקדמות המחקר, ברור כי הקדישתו הן כהנות מהשורש קודש ותולו. כלומר, כל עניין הזנות הפולחנית וזונות ממין זכר לא היה ולא נברא. צר לי. ונחזור למנשה. בהמשך הפרק נכתב גם, ציטוט, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. סוף ציטוט. דם נקי לפי בעל מלכים, גורמי אופוזיציה שטופלו כראוי לפי מנשה. חטאי מנשה הם כה רבים ועצומים עד ש, ציטוט, לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני מביא רעה לירושלים ויהודה, אשר כל שומעה תצלנה שתי אוזניו. ונתיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בית אחאב, קו ומשקולת הם מכשירי בנייה, על מנת לקבוע האם הקיר ישר אופקית, קו, או אנכית משקולת. והיות שהקיר במרכאות, הירושלמי עקום יש להרוס אותו. ומחיתי את ירושלים כאשר ימחת הצלחת מחה והפך על פניה, מפה אנו למדים על הנוהג להפוך את הצלחת כשלא רוצים אותו ספת. ונטשתי את שארית נחלתי ונטטים ביד אויביהם והיו לבז ולמשיסה לכל אויביהם. סוף ציטוט. כלומר, בשל חטאי מנשה, תחרב ירושלים. חטאי אחאב גרמו לחורבן שומרון, וחטאי מנשה יגרמו, בזמן עריכת ספר מלכים כבר גרמו, לחורבן ירושלים. אמנם ירושלים חרבה 57 שנה אחרי מותו, אבל מבחינת בעל מלכים, מנשה הוא האחראי. האחריות שהוטלה על מנשה כאחראי לחורבן ירושלים, משתקפת במדרש חזל מראשית הפרק, ומשתלבת היטב בתפיסת הגמול של בעל מלכים. תפיסת הגמול המקראית היא פשוטה. צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אבל כמו שכל אחד יודע, במציאות זה לא כך. ברוב המקרים ממש להפך. וידועה תלונת ירמיהו, מדוע דרך רשעים צלחה? שלו, כלומר שלבים, כל בוגדי וגד. פער מציק זה נענה בכמה אופנים. ספר יוב למשל הוא ניסיון כזה. בעל מלכים נקט בגישה שונה. לשיטתו יש, מה שמכונה במחקר, גמול קיבוצי לדורות. דהיינו, העם חוטא, חוטא וחוטא, עד שהשאה מוקדשת, ואלוהים מביא את החורבן. כך, העם חטא, מנשה מילא את קובעת כוס התרעלה, והתוצאה, חורבן ירושלים. חטאי מנשה היו כה חמורים הוא מעורר חלחלה, עד שאפילו צדיק גדול כמו יושיהו נכדו, לא ביטל את רוע הגזרה, אלא רק דחה אותה בכמה שנים. טובה לכולם, מלבד לדור שחוטף את העונש עבור כולם. מי שדוגל בגישה כזו, אין לו סיבה אמיתית ללכת בדרכי האל. כי ממילא, מי שיחטוף זה מישהו עוד 100 שנה, ואנחנו כבר לא נהיה פה. יותר מכך, אם אני אענש על משהו שסבא של סבא רבא שלי עשה, איזו סיבה יש לי להתנהג כיאות? ובלשונו של ירמיהו, ובניסוח דומה אצל יחזקאל, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. חסרונה של גישה זו הורגש היטב לאחר חורבן ירושלים. חורבן שנגרם בגלל חטאי מישהו שמת מזמן כאמור. בעל דברי הימים, שחי דורות רבים לאחר חורבן ירושלים, עמוק בימי בית שני, נקט בגישה אחרת. גמול אישי? כל אחד מקבל לפי מעשיו. כלומר, אם ירושלים חרבה בימי צדקיהו, נינו של מנשה, אז צדקיהו ואנשי דורו אשמים. גישה זו עזרה לבעל דברי הימים להסביר פרט ביוגרפי מחיי מנשה. ו-55 שנה מלך בירושלים. מנשה הוא המלך המקראי שמלך הכי הרבה זמן. אמנם, ידועים מלכים שמלכו זמן רב יותר, למשל, רעמסס השני מלך 66 שנה, אבל 55 שנה זה מכובד בכל קנה מידה שהם. במקרא, אריכות ימים היא גמול על התנהגות טובה. וזכור לכל הדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. והנה, מלך חוטא כמו מנשה זכה ל-55 שנות מלכות. בעיה חמורה מאוד לבעל דברי הימים. איך הוא יסביר דבר כזה? והנה הפתרון. ציטוט. וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו ולא יקשיבו. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וכהצר לו, חילה את פני אדוני אלוהיו, ויחנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבה ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. ואחרי כן, בנה חומה חיצונה לעיר דוד, מערב על הגיחון בנחל, ולבוא בשער הדגים, וסבב לעופל, ויגביהה מאוד, וישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה. ויסר את אלוהי הנחר, ואת הסמל מבית אדוני, וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני ובירושלים, וישלך חוץ על העיר, ויבן את מזבח אדוני, ויזבח עליו, זבחי שלמים ותודה, ויאמר ליהודה לעבוד את אדוני אלוהי ישראל, אבל עוד העם זובחים בבמות רק לאדוני אלוהם. ויתר דברי מנשה ותפילתו אל אלוהיו, ודברי החוזים המדברים אליו בשם אדוני אלוהי ישראל, הינם על דברי מלכי ישראל. ותפילתו, והיעתר לו, וכל חטאתו, ומעלו והמקומות אשר בנה בהם במות ועמיד העשירים והפסילים לפני חנו, הינם כתובים על דברי חוזאי. סוף ציטוט. חזרה בתשובה. מנשה נלקח אל מלך אשור, חזר בתשובה שלמה ומלאה, ואלוהים החזיר אותו למלכותו. לאחר החזרה, מנשה סגד רק לאלוהי ישראל. פתרון אלגנטי ונוח. וכמו שחזל יאמרו לעתיד לבוא, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. חוקרים רבים ראו בסיפור זה על חזרת מנשה בתשובה, בדיה מוחלטת של בעל דברי הימים, שנדחק להסביר את שנות מלכותו הרבות של מנשה. אבל התמונה כרגיל יותר מורכבת. פרט אחד בסיפור הנאה הזה לא הגיוני. חוסר ההיגיון רומז שזהו פרט היסטורי מהמן. שימו לב מה נכתב. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. שרי מלך אשור לקחו את מנשה לבבל. בירת אשור היא נינווה. אז מדוע לכל הרוחות הוא נלקח לבבל? זה כמו להביא מישהו אל מלך אנגליה, פריזה. לא מסתדר. הרי אילו כל הסיפור היה עור ופרח, היינו מצפים שמנשה יגיע לנינווה, לא לבבל. המלך האשורי שמלך במקביל למנשה, חלק מהזמן, מנשה חפף שלושה מלכים אשוריים, הוא אשור בניפל. המלך שהביא את אשור לשיא גדולתה הקרקעית. אשור בניפל הוא בנו של סרחדון, והיה אחיו, כנראה התאום, של שם אשום אוקין. לפני מותו, ב-669 לפני הספירה, חילק סרחדון את האימפריה שלו בין בניו. שם אשום אוקין הפך למלך בבל, תואר מרשים למדי, אבל בפועל ראש עיריית בבל הכפוף לאחיו, ואשור בניפל הפך למלך אשור. בשנת 651 לפני הספירה, שמש שום אוקין הפך לפטריוט בבלי נמרץ ומרד באחיו. המצור האשורי על בבל נמשך 3 שנים עד 748 לפני הספירה. כלומר, יש לנו פרק זמן לא קצר, בו יכל מנשה לפגוש את מלך אשור בבבל ולא בנינווה. כלומר, הידיעה עצמה, דווקא בשל חוסר הגיונה, מסתמנת כנכונה מעיקרה. זאת ועוד, אשור בניפל הביא את אשור לשיא גדולתה, ומהשיא הדרך מוליכה למטה כידוע. ניצני הנפילה קרו שני דורות קודם. סרגון השני, סבא רבא של אשור בניפל, הצליח לאחר מאבק של דורות להכניע ולכבוש את ממלכת אוררטו, עררת המקראית, ששכנה מצפון לאשור, במזרח טורקיה של ימינו. חיסול אוררטו הסיר את החיץ בין האשורים מדרום לבין הסקיטים והכימרים מצפון, אשכנז וגומר בלשון המקרא. זאת תופעה ידועה. את לאדם א' יש סכסוך עם אדם ב', ולאדם ב' יש סכסוך גם עם אדם ג'. יום אחד, א' מוריד נבוט גדול מדי על ב', ואתה א' נתקל בג', אבל אין לו מושג מה עושים איתו. דוגמה אחת מהעבר הלא רחוק, האמריקנים סילקו את סדאם חוסיין, שהחזיק את כולם באשכיהם במחילה, וקיבלו טרור שיעי וסוני, שלא היה להם, ולמען האמת עדיין אין להם, מושג מה לעשות איתו. וכך, בהיעדר אוררטו, שתחצוץ בין האשורים לברברים מהצפון, החלו הסקיטים והכימרים לפשוט על האימפריה שוב ושוב. מעולם לא דובר על סכנה קיומית, אבל עקיצה, ועוד עקיצה, ועוד אחת, ואדם מתחיל לטפטף. אשור בניפל, ששלט באימפריה מעלם, דרום איראן, ועד קוש, סודן, הבין שהשמיכה שלו קצרה מדי לאימפריה כה גדולה. על כן, הוא נסוג באופן יזום משטחים שונים, ובראשם מצרים. הוא זימן נסיך מצרי בשם ניקו, הוא פרעון נכו המקראי, ותאם איתו את הנסיגה האשורית ממצרים. באותו אופן, מנשה הלך לבבל כבסל נאמן, וחזר כבעל ברית. על רקע זה, ניתן להבין את מה שנכתב כאמור, ציטוט, ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דוד, מערב על הגיחון בנחל, ולבוא בשער הדגים, וסבב לעופל ויגביהה מאוד, וישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה, ויסר את אלוהי הנחר, ואת הסמל מבית אדוני, וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני ובירושלים, וישלך חוץ על העיר. בניית ביצורים ללא רשות מהריבון, משמע המרידה, מנשה בנה ביצורים בין אם הוא קיבל רשות מאשור בניפל, ובין אם הוא חש חופשי לעשות זאת. זאת ועוד, הרחקת אלוהי הנחר היא עדות ברורה לרידת ההשפעה הצבאית של אשור. הם לא כאלה חזקים, אז ניתן לוותר על האלים שלהם. על כן, נראה שבעל דברי הימים התבסס על אירוע אמיתי, וחסר כל משמעות עבור בעל מלכים, שמבחינתו מנשה הוא האשם, נקודה סימן קריאה, בו מנשה הלך לבבל, חזר לירושלים, ביצר אותה, וסילק את הפולחן הזר. לתוך אירוע זה, הוא הרג ידיעה על חזרה בתשובה, וכך הוא פתר באופן אלגנטי את בעיית אריכות הימים של מנשה. חזרת מנשה בתשובה היוותה בסיס לקטע חיצוני הקרוי תפילת מנשה. תפילת מנשה נשמרה בוולגטה, תרגום המקרא ללטינית. הקטע כולל 15 פסוקים בלבד, ובחלוקה אחרת 17 פסוקים, והוא התפילה שמנשה נשא לכאורה בעת שהותו בבבל. בוולגטה, הקטע משולב בתיאור מעשה מנשה בדברי הימים. החוקר, אברהם כהנה, פרסם את הספרים החיצוניים בעברית, באסופה כוללת ב-1932. כהנה תרגם בחזרה את הספרים לעברית. הוא נפטר ב-1946. ב-1947 ואילך, התגלו מגילות קומראן, ובהן קטעים עבריים של חלק מהספרים החיצוניים. בגדול, אברהם כהנה די קלע בתרגומו לאחור. כהנה סבר כי תפילת מנשה היא חיבור יווני במקור של יהודי מאלכסנדריה, וכי ייחוסו למנשה הוא מאוחר. הנה קטע קצר מהתפילה. ציטוט, אדוני אל שדי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב וכל זרעם, עושה שמיים וארץ וכל תפארתם, דילגתי קצת, כי עירותי את חמתך ועשיתי את הרע בעיניך, את פקודיך לא שמרתי, ורק עבלה ותועבה עשיתי, עוד דילוג. אנא אדוני, סנה לפשעי עבדך, וסלח ומחה לכל אבונותיי, לבל אספה ברוב חטאיי, וחמתך לא תקום עליי לעולם ועד. וזה ממשיך, סוף ציטוט. כמו שניתן להבין, הצגתו של מנשה במקרא, בעיקר בספר מלכים, היא חד צדדית בלשון המעטה. לא ארחיב בנושא, רק אציין שבעל מלכים העניק ציונים למלכים השונים. ציון התבסס על שני מדדים. 1. האם המלך עבד אלילים? 2. האם המלך עבד, כלומר הקריב קורבנות, לאדוני רק בירושלים? הציונים האפשריים הם עשה הטוב או הישר בעיני אדוני, למלך שעמד בשני המבחנים גם יחד. עשה הטוב או הישר בעיני אדוני, אבל עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. למלך שלא עבד אלילים, אבל כן עבד את אדוני מחוץ לירושלים. והציון הנפוץ והמקובל, עשה הרע בעיני אדוני. כך, מלכים מוצלחים מכל בחינה שהיא, צבאית, כלכלית, מדינית וכו, למעט ההיבט הפולחני, כעומרי ואחאב למשל, זכו לציון ויעש הרע בעיני אדוני. ואילו מלך, כושל, חדל אישים ולא יוצלח גמור, מכל בחינה שהיא, למעט ההיבט הפולחני, כחזקיהו מלך יהודה, זכה לציון ויעש הטוב בעיני אדוני. בפרק עתידי על רפורמת יושיהו נרחיב בנושא. מנשה עשה הרע בעיני אדוני, כמובן, אבל ללמוד על מנשה מספר מלכים, זה כמו ללמוד על בנימין נתניהו מידיעות אחרונות מחד גיסה, או מישראל היום מאידך גיסה. מנשה קיבל ממלכה מרוששת, פגועה, ששטחים חקלאיים, פוריים, נקרעו ממנה. על כל המשמעות הכלכלית הכרוכה בעניין, רוב המערך היישובי נפגע או נהרס, על כל המשמעות של אי ייצור מזון בכמות מספקת או בכלל. מנשה היה צריך לנקות את החרה במחילה מכבודכם, שהשאיר לו אביו חזקיהו. העדויות הארכיאולוגיות הן חד משמעיות. מסע סנחריב גרם נזק עצום לממלכת יהודה. מנשה הבין שאביו הלך עם הראש בקיר ושבר את ראשו, וחמור מכך, את ראש ממלכת יהודה. אז הוא החליט כאסטרטגיה להיות ילד טוב. למזלו, רוב ימי מלכותו היו ימי השיא של האימפריה האשורית. סנחריב, אסרחדון ואשורבניפל. תקופה המכונה במחקר פקס אסיריאנה, השלום האשורי. ככה זה, כשיש מעצמה אחת דומיננטית שמורידה נבוט על כל מי שמצייץ והורגת ג'וקים כשהם עוד קטנים, יכולה להשליט שלום ושלווה במזרח התיכון. ואין כמו שקט ושלווה על מנת לעזור לממלכה מוכה ללקק את פצעיה ולהתאושש, וזה בדיוק, אבל בדיוק, מה שקרה עם מנשה. הממצא הארכיאולוגי תומך בדעה הרואה בימי מנשה תקופת סגסוג ופריחה. בסקר החירום בהר יהודה, שנערך ב-1968, נזכרו 54 אתרים. 22 מתוכם הם מהמאה האחרונה לקיומה של ממלכת יהודה. בול ימי מנשה. בנגב הצפוני התמונה דומה. בחלק מהיישובים שחרבו עם הכיבוש הבבלי, יש 3 או 4 שכבות יישוב בין החורבן האשורי לחורבן הבבלי. וקשה לדחוס 4 שכבות יישוב מימי יושיהו ואילך. בעל כורחנו נגיע למסקנה שהיישובים נוסדו כבר בימי מנשה. יישובים רבים שנוסדו במאה השביעית לפני הספירה יוחסו במחקר ליושיהו, שאכן מלך 31 שנה, אבל אין סיבה להניח שיושיהו הוא הכל, ומנשה סבו הוא לא כלום. גם היישוב בעין גדי שנוסד במאה השביעית לפני הספירה, ואשר יוחס מסיבות שונות לימי יושיהו ואילך, נראה לפי דעתי שיש לייחסו לימי מנשה. יש אפילו מי שהציע שגם את נקבת השילוח המיוחסת לחזקיהו, יש לייחס בעצם למנשה בנו. גדולת מנשה לא נעלמה מעיני חזל. ציטוט מהתרגום העברי בספר האגדה. מנשה נראה לו לרב אשי בחלומו. אמר לו רב אשי, מפני מה הייתם עובדים עבודה זרה? אמר לו מנשה, אילו היית באותו דור, היית תופס בשולי בגדי ורץ אחריי. לעבודה זרה הכוונה. סוף ציטוט. מדרש זה משקף את הבנת חזל שיש לשפוט כל דור לפי הנסיבות באותו דור, ואפילו גדול כמו רב אשי היה עובד עבודה זרה בימי מנשה. באותו דף בתלמוד יש הסבר למקור שמו. ציטוט, מנשה שנשה, השכיח, כמו תהום הנשייה, תהום השכחה, יא, כלומר אדוני. דבר אחר, מנשה שהשני, השכיח, את ישראל לאביהם שבשמיים. סוף ציטוט. זהו, עד כאן. ישמחה אלוהים כאפריים, כמנשה, על מנשה מלך יהודה. תודה לכם שהאזנתם. במהלך הפרק נעזרתי שוב בספרו של מרדכי קוגן, אסופת כתובות היסטוריות, מאשור ובבל, מאות ט' ו' לפני הספירה, וכן בספר האגדה הזכור לטוב של ביאליק ורבניצקי. קטעי המעבר נלקחו מהסימפוניה החמישית של לודוויג ון בטהובן. הדואל הוא אילן, כרוכית, ilanabc.co.il. גם סנחריב בוואלה עוד קיים. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק והפיצו את שם הפודקאסט בקרב יקיריכם ומכריכם. אל תהססו לרכוש את ספרי הסגן של בר כוכבא מספרי 2 בהיסטוריה. בטרם אסיים אני פונה בבקשת סיוע. אני מחפש 2-3 מאזינים שיהיו ועדה מייעצת, במילים אחרות יועצי תוכן. חברי הוועדה יקבלו את הטקסט כמה ימים לפני ההקלטה ויעירו את הערותיהם. אני מתחייב להתייחס לכל הערה ברצינות הראויה, אך איני מתחייב לקבל כל הערה. אם רעיון נושא חן וחסד מלפניכם, אנא שלחו לי דואל, או דרך דף צור קשר באתר. הפרק הבא, בדבר היום, פודקאסט בקטנה, יעלה בתתווה בתוות, שם הפרק, משה ופנחס אוכלים אבטיח, על מילים מצריות בעברית. הפרק הבא בדברי הימים, יעלה באלף בשבט, שם הפרק, הרבה לפני המיתלה, על קרב קדש. חגי בן אשר הוא אמן ברזל. וכן, גילוי נאות, חבר מהטירונות והמסלול בגבעתי. לחגי יש נפחיה בכפר גליקסון. חובבי הבשר ימצאו שם מעשנות בשר וגרילים במבחר גדלים. חובבי האמנות ימצאו שם פסלים ויצירות אמנות. וחובבי המלאכה יוכלו לבלות באחת מהסדנאות שחגי מציע. בדף הפרק צירפתי קישור לאתר של חגי, וכן גלריה קטנה המתארת את היווצרות מחזיק המפתחות שחגי הכין לי. ולסיום, אני שמח להמליץ על הפודקאסט של מוטי ארליך, שיעור מולדת. יש עוד פודקאסט בשם הזה, של המכללה האקדמית כנרת. הורדתי אך טרם מספיקותי להאזין. הפודקאסט של מוטי חופף בחלקו לשלי, וזה מאוד משמח אותי, כי אני לא הדפוק היחיד בשטח. אז הנה, קטע קצר מהפודקאסט שלו, מהפרק על צום 9 בטבת. שמעתם נכון, 9 בטבת. קישור לפודקאסט, תמצאו בדף הפרק. להתראות.
רק לאחר טקס שבועה, שבה קיבלו עליהם חכמים את כל ההבנות אותם הוא עומד לחתו, יצא רבי שמעון אל מעבר לקווי האויב. הוא התנצר. וילך שמעון קיפה בתוך היכל, ויכתוב את השם הגדול ויקרא בשרו. וישם הכתב בתוכו, ויצא מן המקדש. ויוציא את הכתב, וילמד את השם. וילך אל עיר מטרופולין של הנוצרים, ויצעק בקול גדול, ויאמר,
כל מי שיאמין בישו,
יבוא אליי, כי אני שלוחו. רבי שמעון שכתב את הביוגרפיה האישית שלו, וסיפור הכיסוי שלו מופיע בברית החדשה כמסכת של התגלות וקרבה לישו.
שלא היה להם.